Tranquility Base here. The Eagle has landed.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק מספר 172, ערים חכמות והאינטרנט של הדברים.
אני נסעתי ב-77 לארצות הברית, ו-82 היה לי איזשהו ויז'ן כשהייתי באיזה קונפרנס של בנייה בלס וגאס. בא לי מין הערה בנושא של בנייה ובארץ ושלום ונגר והכל ביחד. זה היה מין הברקה של רגע שכתבתי אותה, אבל לא תיארתי לעצמי שאני אתקע את ה-33 שנה.
מערכה ראשונה, העיר החכמה חלוצה. שמואל דריילינגר הוא אמן, איש בניין ואיש חזון. לפני כ-30 שנה עלה במוחו רעיון שאפשר לחנותו גרנדיוזי. להקים בדרום הארץ, על חולות חלוצה, לא רחוק מהגדר עם עזה, עיר עתידנית. זאת תהיה עיר שמחירי הדירות בה יהיו שפויים מחד, ומידך תהיה מצוידת במיטב הטכנולוגיה העדכנית, ותספק איכות חיים גבוהה במיוחד לתושביה. גרנדיוזי, כבר אמרנו?
אני למדתי תיאטרון קודם כל. למדתי לבית צבי, תקופה. השתתפתי במחזמר שיער שהגיע לארץ. ואחרי זה התחתנתי ועברתי לעסוק בבנייה. תיאטרון לא יכול היה לספק לי פרנסה ולגדל ילדים. ועסקתי בזה בארץ, ואחר כך נסעתי לארצות הברית. נפתחתי לטכנולוגיות שלא הייתי מודע להן, לארצות הברית. וזה עניין אותי. ועם כל האינפורמציה שרכשתי שם באותו קונפרנס, עליתי לחדר, הייתי שם באיזה בית מלון, עליתי לחדר. ולא יודע, פתאום באה לי תמונה, באה לי הברקה כזאת, וישבתי וכתבתי את זה. פתאום ראיתי את הפתרון של בארץ, את הנגב, את השלום, הכל ביחד, כאילו בא לי כתמונה אחת.
אז בוא תאר לי קצת את החזון הזה, זאת אומרת, על מה חשבת במקור, מה הייתה התוכנית הראשונה?
התמונה הראשונה הייתה מאוד אופטימית, כאילו זה אוטופיה של עיר שתעסוק בטכנולוגיות חכמות, שהבנייה תהיה חכמה. בהתחלה אני בכלל חשבתי על עיר שתצא לחלל, כלומר לבנות טכנולוגיה ועיר שתעסוק בנושא של חלל. כאילו היציאה לחלל תיתן לנו אופציה של עבודה ועשייה ובנייה של דברים עתידיים שיוכלו לתת לנו מענה גם לתעסוקה וגם לשלום.
זאת אומרת שאתה אומר עיר שמתמקדת סביב חלל, הכוונה שמשם גם ישוגרו לצורך העניין חלליות וכדומה?
בהתחלה אני חשבתי, זאת אומרת, בתחילת הוויז'ן שלי, זה אחר כך הרדתי מזה כי הבנתי שזה לא יכול להיות, אחר כך חשבתי אולי לבנות כל מיני מכשורים או טכנולוגיות שקשורות לארצות הברית, שיפתחו אותם פה וייצרו אותם פה ויתרמו את זה לתעשיית החלל העולמית. והרעיון שינה הרבה מאוד פאזות, ומעבר לזה וזה, אבל באיזשהו מקום תמיד הנושא של העיר העסיק אותי. תמיד אמרו לי, תשמע, הרעיונות שלך מקסימים וזה, אבל צריך תוכנית ביזנס פלן, צריך תוכנית עסקית בשביל זה, אתה לא יכול ככה סתם. אבל זה לא התלבש לי משום שהרעיון היה, אבל לא הייתה לי תמונה של תוכנית עשייה, כאילו בנייה עצמה, תוכניות עבודה. ובלי תוכנית עבודה קשה להתחיל לעבוד. אז אמרתי, טוב, שתי קרקע, מה אתה רוצה לעשות דבר ראשון? אמרתי, דבר ראשון, אני אוציא טרקטורים לשטח ונתחיל לעשות את הכביש הראשון ומשם. זאת אומרת, אני רואה את התמונה, קשה לי לתאר אותה. ותקופה מסוימת עזבתי את זה, כאילו לא התעסקתי עם הרעיון, אספתי חומרים על כל מיני תוכניות, ואספתי כל מיני גזרי עיתונות של כל מיני תוכניות ורעיונות בעולם. אבל באיזשהו מקום עזבתי את הרעיון כמה פעמים, התנתקתי ממנו. התנועה החברתית שהייתה ב-2011 הורדה את זה שוב פעם. היו כמה חבר'ה שעבדו איתי, ואספו טכנולוגיות חדשות בעולם, כאילו ליישום וכו'. והתגבשה קונספציה כאילו שבערן הכללי לבנות עיר חכמה, עיר חדשה, עיר טכנולוגית שהיא תהיה תתחזק את עצמה. כל הרעיון הוא... להשתמש בטכנולוגיות הישנות, אלא להשתמש בטכנולוגיות החדשניות, כאילו, של העולם החדש, ולזרז את התהליך ולבנות עיר על בסיס אחר לגמרי, עיר אקולוגית, עיר חכמה, חקלאות הידרופונית, חינוך מסוג אחר, בריאות מסוג אחר, כלומר מודל חדש של חיים, מה שנקרא לזה.
אז בוא תספר לי קצת על, על התפקיד של, של הטכנולוגיה בעיר חכמה כזו.
למשל, הרעיון המרכזי הוא שיהיה, לא יהיה ראש עיר, יהיה מחשב על, שייתן את התשובות הטכנולוגיות, הטכניות לכל הבעיות, שתאונת דרכים לא יכולה להתרחש בעיר הזאת לעולם, משום שיש לי הרכבים, התחבורה עובד תחת בקרה מרכזית דרך, מה שנקרא הראש, דרך הראש, דרך המרכז. הכל מתרכז כאילו למוח מרכזי שיושב במרכז העיר. כל מה שקיים היום מספק לצרכים של העיר, כך שאם נגיד יש שאלה לעשות כך או אחרת, לא הולכים, לא הולכים לאספות העם, כל אחד יכול לפנות לתוך המחשב, מציגים המחשב כאילו ראש העיר, ראש המחשב שמשרת את הצרכים בצורה אובייקטיבית וצודקת, בלי אינטרסים אלו אחרים, והרוב מחליט מה יהיה. כאילו מבחינת דברים, כל אחד בקטע שלו שהוא רוצה לשפר או לשדרג או לעלות רעיון וכו'. אבל זה התמסמס משום שאני הגעתי אז לשר הנגב, מה שנקרא, והעליתי את הרעיון בפניו וזה. אז הוא אמר, תשמע, תתחיל בזה, ומה פתאום, אנחנו לא רוצים שלום ככה, ואנחנו לא רוצים זה וזה. ואני השקעתי הרבה כסף, כאילו הכל כסף שלי. וכשהבנתי שהמדינה לא רוצה, אז מה, אני יכול לעשות את הכל, אבל אם המדינה לא רוצה, אז זה לא יקרה. זאת אומרת, אם הקודקוד לא נותן, אז זה לא יקרה. ואז הגעתי למסקנה שאם אנחנו נהיה 22 אלף איש שצמודים לחזון הזה, או לרעיון של החזון, כיחידה הומוגנית אחת, אז אנחנו יכולים ליצור קשרים עם ערים אחרות בעולם, כי אפילו שזה וירטואלי, זה עיר. מה שנקרא, יש לה פוטנציאל של עיר.
מה נגיד המספר של 22 אלף איש דווקא?
יש לי איזה מסמך, או אני קראתי, כאילו ברגע שאתה 22 אלף איש או 21,500, זה כאילו זה מספר האנשים שנותנים לך את האפשרות להכריז על עצמך כעיר, דרך המערכת הביורוקרטית. אני בתוך האתר הזה, הגענו לאיזה 1,300 חברים, עשינו גם איזה כנס ב-2012, בסוף נובמבר היו איזה 300 איש, היו שאלות כאלה ואחרות, אבל זה לא התרומם משום שלא היה מספיק רוח בכנפיים שזה התרומם, וכנראה שצריך להיות גרוע מאוד בשביל שדברים משתנו, זה לא משתנה ככה, אבל לא יודע, אני מאמין שהכל קורה, שהוא צריך לקרות, מאמין? אני איש מאמין.
מערכה שנייה, האינטרנט של הדברים. חזונו של שמואל דריילינגר עוד רחוק מלהתגשם. מקומה המיועד של העיר החכמה שעליה הוא חולם הוא חולות חלוצה שבנגב, קילומטרים ספורים מהגדר עם עזה. בהתחשב במצב הביטחוני באזור, עושה רושם שהמערכות החכמות היחידות שנמצא שם בשנים הבאות יהיו משגירי כיפת ברזל. לעומת זאת, שמואל אומר בעצמו שכדי שהחלום של הקמת עיר חכמה יתגשם, המצב צריך להיות גרוע מאוד. אז אולי אנחנו בכל זאת בכיוון הנכון. רעיונות כמו זה של מוח מרכזי ששולט על כל חיי היומיום בעיר, נשמעים לרובנו משונים, אולי אפילו קצת הזויים, אבל לאמיתו של דבר, יש מי שאומרים שאנחנו לא רחוקים כל כך מעתיד מדע בדיוני שכזה. אין ספק שיש משהו קוסם ברעיון של עיר חכמה, עיר שכל התשתיות שלה, תקשורת, תחבורה, חשמל, מים וכולי, מנוהלות בצורה חכמה ואלגנטית על ידי מערכות מחשב מתוחכמות, שדואגות שהכל יעבוד כמו שצריך וביעילות מקסימלית. בעשר השנים האחרונות אנחנו שומעים שוב ושוב את צמד המילים עיר חכמה, בעיקר בזכות מהפכה טכנולוגית פוטנציאלית ששמה שגור בפיו של כל איש שיווק מתחיל בחברת הייטק טיפוסית, האינטרנט של הדברים, Internet of Things. הרעיון שמאחורי האינטרנט של הדברים פשוט. כיום, כמעט לכל אדם יש מחשב שולחני, מחשב נייד או טלפון חכם שמחוברים לרשת האינטרנט. החזון של האינטרנט של הדברים מתאר עולם שבו כמעט כל מכשיר חשמלי כזה או אחר יתחבר לרשת, החל ממכונת כביסה, דרך המקרר ועד הטלוויזיה. גם הסביבה העירונית שלנו תהיה מוצפת בחיישנים מכל סוג. מצלמות שיצלמו את הנעשה ברחוב ויעבירו את התמונות למרכז בקרה עירוני, חיישנים מגנטיים שיספרו כמה כלי רכב עוברים בכביש בכל רגע נתון וכדומה. חלק מהאלמנטים הללו כבר קיימים במידה זו או אחרת. לרבים מאיתנו למשל יש טלוויזיות חכמות שמחוברות לאינטרנט. החזון הרחב יותר של האינטרנט של הדברים חוזה סינרגיה הדוקה הרבה יותר בין מכשירים וחיישנים שונים. כמעט כל עצם פיזי חשוב בסביבתנו יהיה מחובר לרשת האינטרנט העולמית. הטלפון החכם שלנו יתקשר עם המיקרוגל ודוד המים החמים בבית, והרשויות יוכלו לקבל מידע על הנעשה בכל פינה של העיר בכל רגע נתון. קל להבין מדוע מתחברים רעיונות העיר החכמה והאינטרנט של הדברים בצורה כל כך מוצלחת. דמיינו לעצמכם את החיים בנניח אטלית בשנת 2030. היום אטלית היא יישוב קטן וזניח למדי בדרומה של חיפה, אבל בעוד 15 שנה, חכו בעוד 15 שנה. בעוד 15 שנה אני אפתח את דלת הדירה שלי בקומה ה-70 שבמגדלי עזריאלי פלוס פלוס שבדאונטאון אטלית. חבילה מהסופרמרקט כבר תחכה לי על הרצפה. המקרר הבחין שהחלב נגמר והזמין קרטון חדש מהחנות. אני יוצא מהבניין ומנופף לשלום לגנן שבחצר. החיישנים בגינה כבר סיפרו לו שהדשא זקוק לקיצוץ. צפצוף בטלפון מזכיר לי שהרכבת התחתית תיכנס לתחנה הקרובה בעוד 5 דקות. רחובותיה של אטליט סיטי בטוחים לחלוטין כמובן. המחשב מזהה כל התנהגות חשודה של הולך רגל ומדווח לשוטר השכונתי. זו אוטופיה טכנולוגית שגיקים כמוני למשל חולמים עליה מזה שנים. מבחינה כלכלית, ערים הן המקום הטבעי ליישם בהן את האינטרנט של הדברים, מעצם היותן ריכוז של בני אדם רבים בשטח גיאוגרפי מצומצם. כל רשת תקשורת אלחוטית או חוטית שנפרוס למשל, תוכל לשרת כמות גדולה של משתמשים. גם מנקודת מבט תרבותית, תושבי ערים נוטים לאמץ חידושים טכנולוגיים בזרועות פתוחות יותר מביישובים קטנים. פה ושם מוקמות ערים חדשות שמתוכננות מראש להיות ערים חכמות, כדוגמת חזון חלוצה של שמואל דריילינגר. בדרום קוריאה, למשל, הולכת ומושלמת העיר סונגדו, שבה מערכות הביוב והתברואה נשלטות על ידי מחשבים, ופחי הזבל מרוקנים ללא מגע יד אדם. גם בדובאי מוקמת עיר עתידנית דומה בשם מסטר. אבל אלו היוצאים מן הכלל שמעידים על הכלל. ברוב המקרים תצטרך מהפכת האינטרנט של הדברים למצוא דרך להשתלב עם תשתיות נוכחיות בערים קיימות. היטיב לנסח זאת ברנה ברמן, קצין המידע הראשי של עיריית שיקגו. ציטוט: מבחינתנו זו אינה שאלה של האם נהפוך לחכמים, אלא איך וכמה מהר. האוכלוסייה שלנו גדלה, הצרכים שלה משתנים והופכים לתובעניים יותר, והמשאבים העומדים לרשות העיר מצטמצמים. לכן, השאלה אינה האם שיקגו צריכה להפוך לחכמה יותר או מתוחכמת יותר בשימוש בטכנולוגיה, אלא שזו פשוט הדרך היחידה שבה נוכל לעמוד בדרישות התושבים. סוף ציטוט. ולא רק שיקגו שואפת להפוך לחכמה יותר. לאחרונה, ערים רבות ברחבי העולם מנסות למצוא פתרונות טכנולוגיים חכמים לבעיות מעיקות. בלוס אנג'לס הותקנו בשנת 2014 אלפי חיישנים בכבישים בכל רחבי העיר, והם מחוברים למערכת סינכרון הרמזורים המרכזית. החיישנים מדווחים למחשב המרכזי אלו כבישים פקוקים ואלו פנויים, וזה קובע את תזמון הרמזורים בהתאם. בברצלונה הותקנו מסכים בתחנות האוטובוסים שמציגים עדכוני תנועה ומידע תיירותי בזמן אמת, וחיישנים חכמים בפחי זבל מדווחים לעירייה את מידת תחולתם. ומי הייתה העיר החכמה ביותר בעולם בשנת 2014? תל אביב? תל אביב זכתה בתואר בתחרות World Smart Cities Award שנערכה בברצלונה בזכות פרויקט דיגיטל שבמסגרתו יכול כל תושב לקבל כרטיס אישי לתקשורת טובה יותר מול העירייה, למצוא נקודות וי-פיי חינמיות ברחבי העיר ועוד. על אף זאת עדיין לא מדובר על עיר חכמה במלוא מובן המילה, אלא על פרויקטים מוגבלים בתחומים מצומצמים. אנחנו רחוקים מסביבה עירונית שבה כל דבר מקושר לכל דבר אחר, והטכנולוגיה עוטפת אותנו מכל כיוון ובכל תחום. אפשר כמובן לבלות שעות בדיבורים על היתרונות וההבטחות שבמהפכת האינטרנט של הדברים, לפנטז על חיישנים שמדווחים על מקומות חנייה פנויים ומקררים שמזמינים אוכל מהסופר, אבל זה לא מעניין, או ליתר דיוק, זה לא מעניין אותי כמהנדס. אותי מעניינת יותר השאלה, האם אנחנו באמת נמצאים על סיפה של מהפכה? הבטחות לחוד ומציאות לחוד, לא? המכונית המעופפת הרי נמצאת ממש מעבר לפינה, כבר 50 שנה בערך, ויש רבים בתעשיית ההייטק שטוענים שמהפכת האינטרנט של הדברים היא הרבה הייפ ושיווק מוצלח, לעומת מעט מאוד טכנולוגיה מעשית ועובדת. הצמדת תווית חכם במרכאות למוצר כלשהו, טלוויזיה חכמה, שואב אבק חכם וכדומה, היא מקדם מחירות מצוין, גם אם בפועל שואב האבק טיפש כמו נעל. הבה נזכור אם כן את הקשיים והאתגרים שעומדים בפני המהנדסים, בבואם לממש את החזון האוטופי של עיר חכמה, שבה המוני דברים משוחחים זה עם זה דרך האינטרנט. האתגר הראשון, אבטחה. בראשית שנת 2015 שוחח מומחה אבטחת מחשבים בשם בילי ריוס עם חבר, מנהל רשת תחנות דלק בארצות הברית. בתחנות הדלק מותקנות גם מכונות לשטיפת רכבים, מהסוג המקובל שבו המכונית נוסעת באיטיות בתוך מנהרה שכזו, ומגבים מסתובבים משפשפים אותה במרץ. החבר סיפר לריוס איך אחד מהטכנאים טעה בכנפוג המחשב השולט על מכונת השטיפה, וכתוצאה מכך מכונית שעברה במנהרת השטיפה חטפה במרכאות שפריץ של מים בזמן הלא נכון, הישר לחלון פתוח. הנהג בתוך הרכב נבהל, האיץ במהירות וגרם לנזק למכונית ולמנהרת השטיפה עצמה. הפרט שעורר את סקרנותו של ריוס, איש ההבטחה, הוא שהטעות בכנפוג המחשב נעשתה בשלט רחוק. דהיינו, הטכנאי כלל לא היה ליד המכונה בזמן שעשה את מה שעשה. העובדה הזו הביאה את ריוס לשאול את עצמו עד כמה בטוחות מכונות השטיפה הללו מפני הקרים שינסו לפרוץ לתוכן דרך האינטרנט. הוא בדק ומצא שמאות מנהרות שטיפה מאותו הדגם שמותקנות בכל רחבי ארצות הברית חשופות כמעט לחלוטין. ממשקי הניהול שלהן מוגנים על ידי סיסמאות חלשות שניתן לנחש אותן בקלות. בעזרת ממשקי ניהול יכול תוקף לשלוט על כמעט כל פרט בפעולת מנהרת השטיפה, לחבות חיישנים או להפעילם, לזכור ולפתוח את דלתות הכניסה והיציאה וכדומה. כפי שמציין ריוס, מתקני שטיפת מכוניות הם מכשירים מכניים גדולים שיכולים להיות מסוכנים אם לא משתמשים בהן כהלכה. ציטוט: אם הקר מחבל לך את החימום של המים בבית, אז זה לא כזה נורא. אבל כאן ישנם חלקים נעים, והם בהחלט מסוגלים לגרום לנזק למישהו. סוף ציטוט. אך מעבר לנזק המקומי שיכול להיגרם למכונית כלשהי, דיווחו של בילי ריוס מלמד אותנו לקח חשוב על אתגר ההבטחה בעולם האינטרנט של הדברים. עד שלא שמעתי על הסיפור הזה, לא עלה בדעתי אפילו שגם מתקני שטיפת מכוניות עשויים להיות מחשבים שמחוברים לרשת. כנראה שאני לא היחיד. אלכס דרויזינין, מומחה אבטחה בחברת קספרסקי, כתב על הפרשה הזו כך, ציטוט: הדברים נעשים אפילו גרועים יותר כשמדובר במשתמשים של דברים מחוברים. הם לא טורחים לחשוב על אבטחה כלל. עבור המשתמש הממוצע, מיקרוגל חכם הוא בסך הכל עוד מיקרוגל. המשתמש לעולם לא יעלה על דעתו שבעצם מדובר במחשב לכל דבר בעל חיבור לאינטרנט. סוף ציטוט. כבר היום אנחנו שומעים וקוראים בכל יום על פריצות לחשבונות בנקים, גניבת מאגרי מידע והתקפות סייבר מתוחכמות על תשתיות תעשייתיות כדוגמת זו של סטאקסנט כנגד תעשיית הגרעין האיראנית. האינטרנט של הדברים מרחיב את האיום הזה פי כמה וכמה, כיוון שלתוקף פוטנציאלי יהיו הרבה יותר נקודות כניסה פוטנציאליות לרשת המחשבים. הדבר דומה להבדל שבין בניין שיש לו כניסה אחת, לבניין שיש לו 100 דלתות ו-1,000 חלונות. גנב יוכל לנסות דלת דלת וחלון חלון, עד שימצא את המנעול החלש ביותר. באינטרנט של הדברים, כל מכונה לשטיפת מכוניות וכל מיקרוגל חכם הם פתח שכזה. גם הנזק הפוטנציאלי שיכול הקר לגרום גדול יותר. למשל, ב-2014 דיווחו שני חוקרים ספרדיים שהצליחו לפרוץ למונים חכמים השייכים לחברת החשמל הספרדית. ההשתלטות מרחוק על המונים אפשרה לחוקרים להשבית את אספקת החשמל לשכונות שלמות, למערכות רמזורים וכדומה. השורה התחתונה היא שהחשש מבעיות אבטחה חמורות עשוי לעכב את אימוץ מהפכת האינטרנט של הדברים. ארגונים שמפעילים תשתיות עירוניות חיוניות, כדוגמת חשמל, מים וכדומה, לא ימהרו לקפוץ למים שהוציא הקרישים של חיבור התשתיות שלהם לרשת האינטרנט, ובצדק. החברות שיצרו את המכשירים החכמים יצטרכו להוכיח שהמוצרים שלהם תומכים בהצפנה חזקה ותכונות דומות, אבל הבטחה הדוקה לא תמיד עולה בקנה אחד עם הכוח להוזיל עלויות ייצור. ואם מכשירים חכמים ימשיכו להיות יקרים מדי, הם יישארו בעיקר על המדפים. האתגר השני, פרטיות. בשנת 2006 החליט הפרלמנט האירופי להמליץ למדינות האיחוד האירופי להתקין מוני חשמל חכמים בכל בית. מונים חכמים שכאלה יוכלו לספק למשתמשים מידע מפורט על צריכת החשמל שלהם, וכך לסייע להם לחסוך בחשמל. שרת הכלכלה של הולנד החליטה ללכת צעד אחד קדימה, והציעה להפוך את המלצת הפרלמנט לחוק מחייב. הולנדי שלא יתקין מונה חכם כזה בביתו עד שנת 2020, ייכנס בסכום של 17,000 יורו. כמעט מיד פתחו ארגוני צרכנות בהולנד במלחמת חורמה כנגד הצעת החוק של השרה. עיקר הטענות, הפגיעה הפוטנציאלית בפרטיות האזרחים. ניתוח צריכת החשמל יכול ללמד הרבה על אופי חיי המשפחה בתוך הבית, כמה אנשים חיים בו, מתי הם נמצאים בבית ומתי בעבודה, מהם ההרגלים שלהם וכדומה. כבר היום, בעידן הרשתות החברתיות, שמירה על פרטיות היא אתגר לא פשוט עבור רובנו. המידע האישי שלנו שווה כסף, ולא מעט חברות מלקטות את המידע הזה בכל דרך אפשרית. יש אנשים שהפרטיות לא משחקת אצלם תפקיד משמעותי, והם שמחים לשתף מידע ברשת, בין אם הם מודעים להשלכות של החשיפה הזו ובין אם לא, אבל יש מי שהשמירה על הפרטיות היא בנפשם, ולהם מהפכת האינטרנט של הדברים לא תעשה חיים קלים. בעיר שבה כל פינה וכל סמטה מנותרת על ידי חיישנים ומצלמות, וכל מכשיר חשמלי שומר היסטוריה של השימוש בו, ניתן יהיה לדעת מה עשית ואיכן היית בכל דקה מהיום. נשאלת השאלה, למי שייך כל המידע הזה? האם עצם העובדה שחברת החשמל ההולנדית יכולה לקבל מהמונים החכמים מידע מקיף כל כך על הרגליהם ואורחות חייהם של לקוחותיה, פירושו שהמידע הזה שייך לה באופן אוטומטי? ואם כן, למי מותר לה למסור אותו? ברור לגמרי שיהיו המון חברות מסחריות שישמחו מאוד להניח עליהם את ידיהן. חברת ביטוח, למשל, תרצה מאוד לדעת מי מלקוחותיה נעדר המון זמן מביתו, ולקבוע את הפרמיה על ביטוח התחולה בהתאם. אם גורמים בעולם התחתון יפרצו למאגר המידע של חברת החשמל ויגנבו אותו, הם יוכלו לדעת בקלות מתי כל אחד נמצא בבית ומתי לא. ההתנגדות העזה של ארגוני השמירה על הפרטיות הביאה בסופו של דבר לגניזת הצעת החוק של שרת הכלכלה ההולנדית, ונכון לעכשיו נראה שהתקנת מונה חכם תישאר אופציונלית. לא מן הנמנע שהולנדים רבים יבחרו להתקין מונים שכאלה, שהרי בסופו של דבר הם עשויים בהחלט לחסוך להם לא מעט בחשבון החשמל. באוטופיה של האינטרנט של הדברים, החדירה לפרטיות תהיה עמוקה מאוד. כשתעלה על המשקל הדיגיטלי בחדר האמבטיה ותזדעזע מהמספר שמופיע על הצג, יזדעזעו גם אפליקציית הכושר בטלפון החכם שלך ושירות הדיאטנית הממוחשבת שנרשמת עליו באינטרנט. חברת הביטוח שאחראית על פוליסת הבריאות וביטוח החיים שלך, תשמח מאוד לגלות עד כמה אתה באמת אוהב את הצ'ונט של אמא. וכשהמכונית החכמה שלך תדבר עם המחשבים של מערך התעבורה העירוני כדי לאתר מקום חנייה פנוי ליד הקולנוע, המידע הזה יהיה זמין אולי גם למשטרה, שתרצה לדעת היכן היית ביום שישי בערב. בסופו של דבר, ייתכן והחשש מפני חדירה לפרטיות יבלום את ההתקדמות לקראת האוטופיה החזויה של דברים מחוברים. האתגר השלישי, כתובות IP. כתובת IP היא מספר מזהה, כמו מספר לוחית הרישוי של מכונית. כל מחשב המחובר לרשת האינטרנט חייב שתהיה לו כתובת שכזו, כדי שחבילת המידע הדיגיטלי שעוברת במרחבים הווירטואליים של האינטרנט, תדע להגיע אליו ורק אליו. התקן ההנדסי המגדיר את כתובות ה-IP מכונה IPv4. המהנדסים שתכננו את IPv4 בשנות ה-70 הגבילו את מספר כתובות ה-IP האפשריות לקצת יותר מ-4 מיליארד כתובות. זה קצת דומה ללוחית רישוי בעלת רוחב קבוע שיש במקום רק ל-7 ספרות ולא יותר. באותם ימים ראשונים היו רק כמה אלפי מחשבים מחוברים לאינטרנט, ואיש לא האמין שיבוא היום ולכל אחד מאיתנו יהיו 2 מחשבים וטלפון חכם, ושכולם יהיו מחוברים לרשת 24 שעות ביממה. כבר ב-2011 עזלו כל כתובות ה-IP הפנויות. אז מה עושים? הרי רשת האינטרנט חייבת להמשיך ולהתפתח. אנשים ממשיכים לרכוש טלפונים, מחשבים וטלוויזיות חכמות. באופן עקרוני, בעיית כתובות ה-IP נפטרה כבר לפני 20 שנה. בשנת 1998 פרסם ה-IEFT, Internet Engineering Task Force, הגוף שאחראי על הנושאים האלה, תקן חדש בשם IPv6, ובמסגרתו מרחב כתובות אפשרי של 2 בחזקת 128 כתובות IP. המהנדסים הרחיבו במרכאות את לוחית הרישוי התקנית, כדי שתוכל להכיל הרבה יותר ספרות. למעשה, ב-IPv6 יש יותר כתובות IP אפשריות מאשר ישנם אטומים בכדור הארץ, כך שבספירות גדולה לעולם לא נדע מחסור מהו. הבעיה היא שהתקן החדש, IPv6, לא תואם לתקן הקיים, IPv4. מחשב בעל כתובת IP בתקן החדש לא יכול לתקשר עם מחשב בעל כתובת ישנה. לא בקלות, בכל אופן. זה קצת כמו 2 מערכות כבישים נפרדות, אחת לרכבים בעלי לוחיות זיהוי צרות ואחת לרכבים בעלי לוחיות רחבות. כיוון שהלוחיות שונות, לא קל להעביר מכונית ממערכת כבישים אחת לשנייה. אי התאימות הזו מעכבת מאוד את אימוץ תקן הכתובות החדש, ונכון ל-2014 רק כ-7% מכלל המכשירים שמחוברים לאינטרנט תומכים בו. אז בינתיים אנחנו מסתפקים בקומבינות, פתרונות זמניים שמאפשרים לנו לסחוב עם התקן IPv4 הישן עוד כמה שנים. למשל, אנחנו מתחברים לאינטרנט דרך נתבים, ראוטרס, שמחביאים במרכאות את כתובת ה-IP של המחשב מעיני שאר העולם. כיוון שהכתובת הפרטית חבויה, היא אינה חייבת להיות ייחודית, וכך ניתן לתת את אותה הכתובת למיליונים רבים של מכשירים. בנוסף, בימינו נפוץ גם סחר בכתובות IP. מדינות שאין בהן הרבה גולשים, כמו מדינות באפריקה למשל, מוכרות מרחבי כתובות שמוקצות להן על ידי ה-ICAN, הארגון שמנהל את תשתית האינטרנט, למדינות שזקוקות להן בדחיפות. למשל, איראן רכשה לאחרונה כ1.5 מיליון כתובות IP ממדינה אפריקנית, וגם ערב הסעודית רכשה כ2 מיליון כתובות. אבל אלה כאמור פתרונות זמניים בלבד. אם ב-2020 יהיו 50 או 200 מיליארד מכשירים מחוברים לאינטרנט, ברור למדי שלא נוכל להסתפק בקומבינות. למשל, גם אם רק 5% מכלל המכשירים המחוברים לא יוכלו להשתמש בטריק של הסתתרות מאחורי נתב, עדיין מדובר ביותר מ-4 מיליארד הכתובות שמציע תקן IPv4 מיושן. עושה רושם שלא תהיה ברירה אלא לקוות שכל משתמשי האינטרנט יעברו לתקן החדש. זו תהיה הגירה מורכבת וקשה ללא ספק. האתגר הרביעי, קרבות תקנים. האתגר הרביעי והאחרון שעליו נדבר הוא אולי גם האתגר הקשה והמורכב ביותר. בואו נחזור אל אטליט סיטי של שנת 2030. אני יוצא מהרכבת התחתית אל הפנטגון, הסופרמרקט הענק בדאונטאון של אטליט סיטי. אני רוצה לקחת עגלת קניות, אבל למרבה התסכול, הטלפון החכם והזול שלי, מתוצרת קונגלומרט התעשייה הענק קופיקס, לא מסוגל לתקשר עם מערכת הבקרה של הסופרמרקט, ולי לא היו מטבעות של 5 שקלים בכיס גם ב-2015. אני מתעצבן, עוזב את החנות, ואז נזכר ששכחתי את הדוד דולק בבית. אני מנסה לחבות אותו מרחוק דרך האפליקציה, אבל שוב פעם הבינה המלאכותית בדוד השמש של גוגל לא מוכנה לדבר עם ה-i router של אפל. עושה רושם שאני חייב לחזור הביתה כדי לסגור אותו בעצמי. כמה מרגיז. קרבות תקנים הם חלק בלתי נפרד מעולם הטכנולוגיה שלנו. תומאס אדיסון וניקולה טסלה התגוששו במלחמת הזרמים על הולכת חשמל בתקן AC או DC. סוני ו-JVC נלחמו ביניהן בשנות ה-70 על הבכורה בשוק קלטות הוידאו. סוני דחפה את התקן שלה בטאמקס ו-JVC את ה-VHS. חלפו למעלה מ10 שנים עד שידה של JVC יצאה על העליונה וה-VHS הפך לתקן דומיננטי. קרבות דומים ראינו גם בין הווידאו CD וה-DVD, בלו-ריי נגד ה-HD DVD ועוד ועוד. הגורם למלחמות התקנים הללו הוא אינטרס כלכלי, כיוון שמי ששולט בתקן יכול במקרים רבים להכתיב את קצב התפתחות הטכנולוגיה ואת מחיר המוצרים. לחברות טכנולוגיה יש אינטרס מובהק לדחוף את התקן שמתאים להן ולדחוק תקנים מתחרים. בשנים האחרונות אנחנו עדים למלחמת תקנים עזה במיוחד שהולכת ומתפתחת גם בתחום האינטרנט של הדברים, ואם לא נצליח למנוע אותה או למזער אותה, יכול להיות שהתסריט הבדיוני של אטליט סיטי הלא מתפקדת בשנת 2030 יהיה קרוב יותר למציאות משנרצה. מוקד המלחמה הוא תקן התקשורת שקובע את האופן שבו ישוחחו במרכאות מכשירים חכמים זה עם זה, למרות שיוצרו על ידי חברות שונות. אנחנו מכירים תקני תקשורת שכאלה גם כיום. הבלוטוס למשל הוא פרוטוקול תקשורת מוכר ונפוץ, אבל התקנים הקיימים לא בהכרח מתאימים לעולם של האינטרנט של הדברים. למשל, החיישנים הזהירים שיותקנו בכל מקום יהיו קרוב לוודאי מוגבלים בצריכת האנרגיה שלהם, ותקשורת בלוטות' למשל דורשת אנרגיה רבה מדי. תקנים חדשים הם כורח המציאות. הערכות לגבי המיליארדים הרבים של מכשירים חכמים שעומדים להקיף אותנו מכל עבר בתוך 5 עד 10 שנים, גורמות למעין בהלה לזהב מצד כל חברות הטכנולוגיה הגדולות, שמנסות לחטוף נתח גדול ככל האפשר מהעוגה השמנה עוד לפני שיצאה מהתנור. נכון להיום יש כמה וכמה תקנים שנאבקים על הבכורה, ומאחורי כל תקן מתחרה נמצאת חברה גדולה, עשירה ורבת השפעה, שמוכנה להשקיע סכומי עתק כדי לקדם את התקן שלה. קחו לדוגמה את חברת קואלקום. קואלקום גיבשה סביבה קבוצת חברות מובילות, ביניהן מייקרוסופט, סיסקו ו-LG, כדי לדחוף תקן תקשורת בשם AllJoin, שיאפשר למכשירים חכמים לדבר זה עם זה. קואלקום הייתה מבין החלוצות בתחום, אבל אינטל, יריבה עסקית מרה של קואלקום בתחום המחשוב הנייד, לא התמהמהה, וגיבשה קבוצה בשם Open Interconnect Consortium לצד סמסונג, דל וחברות נוספות. כל קבוצה דוחפת תקן תקשורת משלה, וכל אחת מהן מושיטה את ידה אל יריבתה ומזמינה אותה להצטרף אל התקן שלה כמובן. תככים עסקיים ופוליטיים רבים מעורבים בקרבות שכאלה. קוואלקום הודיע שהיא משחררת את תקן התקשורת שלה לרשות הציבור ולא תגבה תמלוגים על השימוש בו, אבל באינטל טענו שהם לא סומכים על טוב ליבה של קוואלקום והם מעדיפים להמשיך בדרכם שלהם. שתי הקבוצות האלה הן לא היחידות שתומנות את ידיהן בקלחת התקנים. גוגל רכשה לאחרונה חברה בשם נסט ופיתחה תקן תקשורת בשם Thread. לאפל יש פרוטוקול תקשורת ייחודי לה, וכמה מוסדות אקדמיים מפתחים תקן משלהם. אז בשורה התחתונה אי אפשר עדיין לראות באופק תקן אחד ויחיד שיהיה מקובל על כל היצרניות הגדולות, ובלי תקן שכזה קשה לראות את חזון האינטרנט של הדברים קורם אור וגידים. אם חיישן החנייה החכם של קוואלקום לא ידע לתקשר עם הרכב החכם של גוגל, ושניהם לא יבינו את מערכת הבקרה העירונית של אינטל, הרבה חוכמה לא תהיה כאן. אל ארבעת האתגרים שהזכרתי, אבטחה, פרטיות, מחסור בכתובות IP ותקן תקשורת משותף, צריך להוסיף עוד כמה אתגרים. למשל, הקמת מערכות חכמות ופריסת חיישנים בקנה מידה של עיר שלמה היא עניין יקר, ומישהו צריך לממן אותו. נוסף על כך, המוני המכשירים האלה זקוקים למקורות אנרגיה, לתחזוקה שוטפת, שלא לדבר על כך שכל רכיב אלקטרוני מכיל בתוכו בדרך כלל חומרים שעשויים להזיק לסביבה. אלו בעיות פתירות באופן עקרוני, אבל בשילוב שאר האתגרים שתיארתי, יכול להיות שנגלה שהעיר החכמה שכמעט ואפשר לראות באופק, רחוקה קצת יותר מכפי שנדמה לנו. או שאולי העיר החכמה בכל זאת נמצאת ממש מעבר לפינת הרחוב, אבל לא בכיוון שאנחנו מביטים אליו. הפרק בחסות מייקרוסופט, המגייסת מפתחים ומהנדסים במגוון תחומים למרכזי הפיתוח בהרצליה ובחיפה. מייקרוסופט היא אחת מחברות הטכנולוגיה הוותיקות בישראל, וגם זו שנמצאת בחזית הטכנולוגיה במגוון גדול מאוד של תחומים. חידושים כדוגמת קורטנה וההולולנס זורמים בכל שנה ממעבדות הפיתוח שלה כמו אלה שבישראל. אם אתם סטודנטים למדעי המחשב או להנדסת מחשבים, משוחררים מיחידות סייבר בצהל או מהנדסים וחוקרים בעלי ניסיון, מחכות לכם עשרות משרות מרתקות במרכזי הפיתוח של מייקרוסופט בהרצליה ובחיפה. מייקרוסופט מגייסת במגוון תחומים, מנועי המלצות, פרסונליזיישן, חומרה, משין לרנינג, סייבר, סקיוריטי ועוד. היכנסו ל-careers@microsoft.com כדי לראות את רשימת המשרות המלאה או הקליק או על הבאנר של מייקרוסופט באתר הבית של עושים היסטוריה. careers.microsoft.com. הפרק גם בחסות סיטי, ענקית בינלאומית בתחום הפיננסים המגייסת עשרות עובדים במגוון רחב של תפקידים למרכז הפיתוח והחדשנות שלה בישראל. סיטי היא אחת מהחברות המובילות בעולם הפינטק, הטכנולוגיה של הפיננסים. בין לקוחותיה תמצאו את הכלכלנים והמנהלים בחברות החשובות בעולם. לסיטי יש דרייב חזק מאוד לחדשנות. במעבדת החדשנות של החברה בתל אביב מפתחים מוצרים מתקדמים, כגון פלטפורמת מסחר מובטחת בטלפונים חכמים, Predictive Analytics ועוד. סיטי מגייסת מפתחים, ראשי צוותים, מנהלי מוצר וחוקרים בתחומי הביג דאטה, משין לרנינג והמובייל, שהוא גם אחד מהנושאים שנמצאים בתנופת צמיחה במעבדה. גם סטודנטים למדעי המחשב ויוצאי יחידות צבאיות טכנולוגיות מוזמנים להגיש את קורות החיים. שירה, עמית ורוני ממחלקת הגיוס כבר מחכות לשמוע מכם. צרו קשר עם מחלקת הגיוס של סיטי דרך לינקדין, או פנו ישירות אל רוני נוי, אשת הגיוס, בכתובת roni.noi, roni.noi, את city.com. מערכה שלישית, עיירה קטנה בספרד. חון היא עיירה קטנה, רק 3,500 תושבים בסך הכל, במחוז גרנדה שבספרד. היא לא ציורית במיוחד וגם לא ממש קרובה לאתר תיירות מפורסם, אבל ההפינגטון פוסט חינה אותה The Incredible חון, וכתבות עיתונות אחרות מעניקות לה סופרלטיבים דומים. הדמות הדומיננטית ביותר בחון היא ראש העיר שלה, חוזה אנטוניו רודריגז סלס, שנמצא בתפקידו כבר מאז 1999. סלס הוא מאמין גדול בטכנולוגיה, ובחון מכנים אותו ראש העיר דיגיטלי. כשנכנס לתפקידו, העביר תקנה שלפי הגישה לאינטרנט היא זכות בסיסית של תושבי העיירה, שוות משקל לחשמל ולמים. זה היה ב-1999, אני מזכיר, בתקופה שבה רבים מאיתנו לא ידעו אפילו מה זה אינטרנט. ואז גילה סלס את טוויטר, הרשת החברתית שמאפשרת לכל אחד לשלוח מסרים קצרים ולקבלם עד 140 תווים במחשב או בטלפון. עבור רובנו, רשתות חברתיות הן מקום לספר לכולם מה אכלנו הבוקר וכמה חמודים הילדים שלנו, אבל סלס ראה בשירות הזה פתרון אפשרי לאחד הבעיות שהציקו לו במסגרת תפקידו, תלונות, או ליתר דיוק, היעדר תלונות. ציטוט. הספרדים, ובאופן כללי האנשים בעולם הלטיני, לא יודעים איך להתלונן בצורה יעילה. כשיש לנו בעיה, אנחנו בדרך כלל הולכים לפאב הקרוב ומקטרים על ראש העיר או על הנשיא, אבל הבעיה נשארת. תודות לטוויטר, אנשים יכולים להתלונן ישירות אליי ואל העירייה, וכך מסייעים לנו להשתפר. סוף ציטוט. סלס הוביל בחון יוזמה חסרת תקדים שבמסגרתה כל תושב בעיירה המעוניין בכך, צעיר או זקן, נרשם לשירות של טוויטר. על בית העירייה ישנו שלט גדול עם שם המשתמש של העירייה בטוויטר, ולכל בעל תפקיד בעירייה, מהשוטר ועד מנקי הרחובות, יש חשבון משלו. הנה דוגמה טיפוסית להתנהלות הבירוקרטית בחון. ה-19 באוגוסט 2014, שעה 10:48 בערב. אזרח מצייץ בטוויטר לחשבונו של ראש העיר. יש פנס רחוב עם נורה שרופה ברחוב אנטוניו. 10:57. סלס מצייץ בחזרה לאזרח, תודה על העדכון. מיגל, החשמלאי של העירייה, יתקן את הפנס מחר. שם המשתמש של מיגל מופיע אף הוא בציוץ של סלס, כך שהוא מקבל עדכון על אזכור שמו בהודעה. למחרת, ב-20 באוגוסט, שעה 7 בערב, החשמלאי מיגל מתייג את האזרח ואת ראש העיר בציוץ. פנס הרחוב ברחוב אנטוניו תוקן. החשמלאי מצרף תמונה של פנס הרחוב, מאיר וזורח. הבעיה נפתרה. התנהלות דרך טוויטר אינה רק מייעלת תהליכים בירוקרטיים ומעניקה לתושבים אלטרנטיבה יעילה לכיתורים בפאב, אלא גם מייצרת דו-שיח בלתי אמצעי בינם לבין בעלי התפקידים שמשרתים אותם. החשמלאי שקיבל דיווח פומבי על התקלה מרגיש מחויב לתקן אותה בהקדם, אבל גם מקבל הזדמנות להראות לכולם שעשה את עבודתו בזריזות וביעילות ראויה לציון. האזרחים יכולים להביע את הערכתם לעבודתו באמצעות ציוצים ישירים אליו. סלס מסביר זאת כך, ציטוט. לפני כן, מי העריך את עבודתו של מנקי הרחובות? עכשיו, מנקי הרחובות יכול לנהל שיחה עם התושבים, לפתור בעיות שהוא מדווח עליהן בטוויטר, וגם לא פחות חשוב, הציבור מודע לעבודתו. השימוש בטוויטר הביא ליעילות גבוהה יותר בקרב בעלי התפקידים בעירייה. לפני כן, האזרחים נתקלו אך ורק בפוליטיקאים ובעלי תפקידים שהיו חרשים כרונים ואף פעם לא הקשיבו להם. סוף ציטוט. מנקי הרחובות של חון, אגב, מסכים עם סלס. הוא הפך למיני סלב בעיירה בזכות ציוצים משעשיים שהוא מפרסם. ציטוט. אני יכול להראות לכולם את העבודה שלי ולבנות אמון בשירותים הציבוריים. זה גרם לאנשים להיות מודעים יותר למה שיש להם ולהתחשב יותר זה בזה. סוף ציטוט. סלס טוען שבזכות היעילות המוגברת הוא הצליח לצמצם את כוח המשטרה של העיירה מ4 שוטרים לשוטר יחיד. טוויטר ממלא תפקידים נוספים בחיי היומיום בחון מעבר לתלונות ודיווחים. תושבי העיירה מוזמנים לקחת חלק בישיבות המועצה באופן וירטואלי להגיב על הדברים שנאמרים בהן בזמן אמת. מנהלת הקפיטריה שבית הספר מפרסמת בכל יום את תפריטה כדי שההורים ידעו מה אוכלים ילדיהם. במילים אחרות, חון היא עיירה חכמה במובן עמוק וכוללני יותר מרוב הערים החכמות שאנחנו מכירים כיום, כולל ערים שהושקעו בהן מאות מיליוני דולרים בפרויקטים מתוחכמים. כמובן שמה שטוב לחון, עיירה בעלת 3,500 תושבים בלבד, לא בהכרח מתאים לעיר בת 10 מיליון תושבים. סלס מנהל את חון באופן פרטיזני למדי מהטלפון הנייד שלו. זה עובד בקהילה הקטנה, אבל אם ראש עיריית תל אביב ינסה לנהל את העיר מהטלפון הנייד שלו בזמן הישיבה על האסלה, כנראה שהרבה טוב לא יצא מזה. תרתי משמע. אבל יכול להיות שההצלחה של חון יכולה ללמד את מנהלי הרשויות והאנשים שאמונים על יישום הטכנולוגיות החכמות בערים, שישנה יותר מדרך אחת לממש את חזון העיר החכמה. המצב הנוכחי שבו חברות טכנולוגיה גדולות חוברות לעיריות כדי להקים רשתות תקשורת שמבוססות על הטכנולוגיה והתקנים הבלעדיים שלהן, הוא לא בהכרח המצב האופטימלי. אנטוניו ויבס, סגן ראש עיריית ברצלונה, מי שנחשבת לאחת הערים המובילות בניסויים טכנולוגיים שכאלה, אמר את הדברים הבאים בכנס ערים חכמות ב-2014. ציטוט. אני שונא ניסויי פיילוט. אם מישהו מכן, חברות הטכנולוגיה, יבוא אליי כדי למכור לי פיילוט טכנולוגי שכזה, פשוט תתרחק ממני. אני לא רוצה לראות אותך. נמאס לי מרחובות מלאים במכשירים. זה בזבוז זמן, בזבוז של כסף, לא באמת עוזר לאף אחד. זה רק בפי שתוכלו למכור משהו לעיתונים, וזה לא עובד. סוף ציטוט. ויבס לא מייצג בהכרח את דעת הרוב בקרב עיריות ברחבי העולם, אבל ברור למדי שלחברות גדולות יש אינטרס ברור לקדם מערכות מתוצרתן ולשכנע את העיריות להשקיע מיליוני דולרים בפרויקטים גדולים, גם אם היעילות המעשית שלהן לא באמת מצדיקה את ההשקעה. מערכת סינכרון הרמזורים של לוס אנג'לס למשל הוקמה בהשקעה של 400 מיליון דולר, ורבים שואלים את עצמם אם קיצור זמן הנסיעה הממוצע מ-20 דקות ל-17 דקות מצדיק את סכום ההשקעה. פיודור נוביקוב, מבית הספר לכלכלה של האוניברסיטה הלאומית במוסקבה, תהה במאמר שכתב לאתר מדיום אם הגישה הנוכחית לפיתוח ערים חכמות היא שריד אנכרוניסטי מתקופה שבה פיתוח עירוני נעשה מגבוה, גישה שלא מתאימה לעידן האינטרנט. ציטוט. הגרסאות המוקדמות של קונספט העיר החכמה מקדמות חזון של תשתית מרכזית אחת שנשלטת בידי הרשויות המקומיות. זו דוגמה לגישת תכנון מלמעלה למטה, top down. האינטרנט ובייחוד המובייל יוצרים סביבה שמאתגרת את העיקרון הבסיסי של ניהול מלמעלה למטה. היכולת לחבר באופן ישיר אנשים או מכשירים מדרבנת ייצור התנהגויות חדשות שלא דורשות שליטה של מנהל יחיד. האינטרנט מאפשר יצירת פלטפורמות עצמאיות לסנכרון בין תושבים ללא קשר לגודלה של העיר. הרשויות המקומיות כבר אינן אוחזות יותר במונופול על התיווך שבין התושבים. לאינטרנט הנייד יש חשיבות גדולה במיוחד, שכן זו הטכנולוגיה הראשונה מסוגה שמאפשרת תקשורת מתמדת בין משתמשים שנעים ממקום למקום, וגם תקשורת ישירה בין כל אחד או כל דבר בעיר מכל מקום אחר. סוף ציטוט. כבר היום אפשר לראות איך האינטרנט מפריע, מלשון disrupt, לגישת הניהול מגבוה. אפליקציות כגון אובר מחברות את נהגי המוניות ישירות אל הנוסעים ומייתרות את הצורך בניהול מרכזי של תחבורת המוניות. Airbnb מחברת בין בעלי דירות במרכזי ערים עם תיירים, כך שהביקוש קובע את כמות הדירות ולא הקצאה מגבוה של בניינים עבור בתי מלון. גם איסוף המידע אינו דורש בהכרח פריסת מיליוני חיישנים בכבישים וברחובות. לחברות הסלולר יש מידע מפורט אודות מיקום המשתמשים שלהן בכל רגע נתון, ומוניות וחברות משלוחים יודעות לספר על המצב בכבישים. הדבר דומה במידה מסוימת לשינויים שמתחוללים בשפה העברית בשנים האחרונות. מילים חדשות רבות כמו כנפוג ואינטרנט נכנסו לשימוש באופן טבעי בעקבות יוזמות פרטיות של דוברי השפה, עוד בטרם הספיקה האקדמיה ללשון העברית להמציא מילים משלה. בעולם שכזה יכול להיות שהעיר החכמה תצמח באופן אורגני וטבעי מתוך הטכנולוגיה שנמצאת בידי התושבים המשתמשים בה, בטרם היא קיבלה הגדרה או צורה. אולי כך נצליח להתגבר על חלק מהבעיות המעיקות של מלחמות תקנים, עלות גבוהה של הקמת המערכות, חששות מפני פרטיות וכדומה. לסיכום, פתחנו את הפרק עם שמואל דריילינגר, ששטח בפנינו את חזון העיר החכמה חלוצה. הסיכוי שמישהו מאיתנו התהלך ברחובותיה של חלוצה הוא לא גבוה, מכיוון שזה לא עניין פשוט להקים עיר חדשה, ועיר חכמה היא אתגר גדול אף יותר. עלות יקרה, בעיות הבטחה, פרטיות, מחסור בכתובות IP ומלחמות קנים, מציבות מכשולים בפני כל ניסיון לפרוס מערכות חכמות, בין אם בעיר חדשה ובין אם בעיר קיימת. אבל יכול להיות שאם נשנה את הגישה, וכמו העיירה חון, נצמיח את החוכמה מלמטה למעלה, בעזרת כלים פשוטים וזולים יחסית שנמצאים כבר עכשיו בידי התושבים, אולי נצליח לקדם את החזון הזה. במילים אחרות, אולי חלוצה קיימת כבר עכשיו, בכיסו של כל אחד מאיתנו. זהו, עד כאן. מיד נמשיך אל סיכום האירוע בצוותא מהשבוע שעבר, עדכונים ופתרון חידתו של נדהן, אחרשית שתי חסויות קצרות. הפרק בחסות Outbrain Engineering, המגייסת מפתחים ומהנדסים במגוון תחומי. מכירים את המלצות התוכן שמוצאות לכם בסוף כתבה בעיתוני הדיגיטל הגדולים כמו ויינט, הארץ, דה מרקר בישראל והגארדיאן, ESPN ו-CNN בחול? אז Outbrain Engineering אחראים להם. גוף הפיתוח וההנדסה של Outbrain ועוד כמה אלפי שרתים מגישים בכל חודש מאות מיליארדי המלצות לכחצי מיליארד קוראי תכנים ברחבי העולם. זהו אתגר הנדסי ואלגוריתמי ענק שכל מטרתו להתאים לכל אחד מקוראי התכנים ברחבי העולם את המלצות התוכן שיעניינו אותו באותו הרגע, וכל זה בתוך כמה מילי שניות. מעורבים באתגר הזה מהנדסים מוכשרים ומנוסים, טכנולוגיות ביג דאטה מתקדמות ותשתיות רחבות, ובאוטבריין אוהבים את האתגר הזה. אז אם גם אתם רוצים להיות חלק מאתגר הנדסי גדול שמשנה את חוויית צריכת התוכן ואת עולם שיווק התוכן, ואם יש לכם את הידע הדרוש כדי להצעיד את העולם הזה קדימה, Outbrain Engineering היא אחלה מקום בשבילכם. מחפשים שם מהנדסי Java, Backend, טכנולוגיות Web, אנשי System, Big Data ואלגוריתמים. שילחו את קורות החיים שלכם לכתובת jobs.il strudeloutbrain.com jobs.il@outbrain.com, וכתובת המייל תופיע גם בפוסט של הפרק הזה באתר הבית של עושים היסטוריה. הפרק גם בחסות מטיפיק, סטארט-אפ חדשני בתחום החינוך המגייסת מפתחים במגוון תחומים. החדשנות הטכנולוגית סביבנו משנה כל דבר בחיינו, אבל יש תחום אחד שנשאר פחות או יותר ללא שינוי במאה השנים האחרונות, וזה החינוך. מטיפיק רוצה לשנות גם את החינוך, ובפרט את לימוד החשבון, שהוא אחד המקצועות המאתגרים ביותר. הדרך של מטיפיק היא לנצל את העוצמה של המשחקיות והכיף של פעילויות אינטראקטיביות, ולרתום אותן לשם יצירת אינטואיציה מתמטית אצל ילדים בגילי הגן עד כיתה ו'. מטיפיק מגייסת אנשי פיתוח מכל מגוון התחומים והטכנולוגיות. היא מחפשת אנשים שאוהבים לעבוד בסביבה מולטי-דיסציפלינרית, שכוללת גם גיימרים, אנשי הוראה, מתמטיקאים ומהנדסים, ואנשים שהחינוך והרצון לתרום גם ברמה הערכית הוא שיקול חשוב עבורם. לחצו על הבנה של מטיפיק באתר הבית של עושים היסטוריה, www.ranlevy.co.il, והגישו את קורות החיים שלכם עוד היום. ביום שלישי האחרון התכנסנו בצוותא כדי להקליט פרק בשידור חי של עושים היסטוריה. 300 מאזינים תפסו כמעט את כל הכיסאות בעולם הגדול של צוותא, והאווירה הייתה מדהימה. אני סיפרתי על לייקה, הכלבה הסובייטית ששוגרה לחלל על גבי ספוטניק 2, ועל ההשפעה האדירה שהייתה לה על האתיקה של ניסויים מדעיים, ועל הבמה ליוותה אותי להקת ג'אז במוזיקה חיה. לאחר מכן עלה לבמה סגן אלוף במילואים יצחק מאיו וסיפר לנו על תהליך ההכשרה המפרך של אסטרונאוטים בנאסה, כולל פירוט נרחב, אולי אפילו נרחב מאוד, על האופן שבו עושים אסטרונאוטים צרכים בחלל. ענת קורול סיפרה על מקרים בהיסטוריה שבהם אירועים שמעולם לא התרחשו הטביעו חותם עמוק יותר מאירועים שדווקא כן התרחשו, ולכינוח חברי צוות Space.il, הקבוצה שתשגר את החללית הישראלית לירח ב-2017, חשמלו את הקהל בתיאור המסע המדהים שהם עברו עד כה במסגרת תחרות X-Prize של גוגל, והמסע המדהים שעוד נכון להם בחלל. בקיצור, היה ערב מופלא. אם פספסתם אותו, אל דאגה. בשבוע הבא נעלה להעביר את הקלטת האירוע. מכיוון שמדובר היה באירוע ארוך, כנראה שאני אחלק אותו לשני פרקים עוקבים שבוע אחר שבוע. אז זו ההזדמנות להודות לכל מי שלקח חלק באירוע. ללהקה שליוותה אותי, לגל תימור שסייעה בהכנות ובצילום, לאורחנו יצחק מאיו, יואב לנצמן, נועה קטנוב, פרופסור עודד הארונסון ויריב פש מייסד ספייס-אייל, למיקי ולכל הצוות הטכני של צוותא שדאגו שהכל יעבוד כשורה, לניר סייג, איש הסאונד שהיה אמון על ההקלטה שתשמעו בשבוע הבא, לרן תבור עם הפודקאסט רוורסים פלטפורמה שהיה האנאונסור שלנו בפתיח, לענת קורול על ההרצאה המאלפת, ולדני תימור שהפיק את כל הסיפור המורכב הזה. ואחרונים חביבים, לחיים וידר, ענת נוי ולחיימון גולדברג, מנכ"ל צוותא, שהוא גם מאזין של עושים היסטוריה, ובזכותו קרם האירוע המיוחד הזה אור וגידים. אני אציין גם שבסוף החודש הזה, חודש נובמבר, יתקיים בצוותא פסטיבל תיאטרון קצר, בכיכובם של ליאור אשכנזי, דביר בנדק ועוד עשרות שחקנים מוכשרים. אתם מוזמנים לבקר באתר של צוותא וללמוד עוד, מאזיני עושים היסטוריה גם ייהנו מכרטיסים מוזלים. הזינו באתר את הקוד 2015 כדי לקבל הנחה. לפני שני פרקים שאל אתכם ניר דהן את החידה הבאה. מיד לאחר ששוגר ב-1957, עורר ספוטניק הסובייטי דאגה אצל האמריקנים. הנשיא אייזנהאואר, שחשש מהיכולות הלא ידועות של הסובייטים לשגר טילים נושאי ראש נפץ גרעיני, פנה ליועציו ואמר להם שידועה לאמריקנים מהירותו של הספוטניק וגובהו מעל כדור הארץ. האם מהמידע הזה אפשר לחשב גם את מסתו של הלוויין? החידה הזו שלחה אתכם אל הבוידים לנגב את האבק מעל מחפרות הפיזיקה של התיכון, אבל כנראה ששמרתם אותן במצב טוב, מכיוון שכמעט כולכם עניתם את התשובה הנכונה. יוני שטרן ורון מיכלין ענו כמעט בו זמנית, ומודקה ואהרון מלאכי היו מיד אחריהם. כשלוויין נע במסלול מעגלי סביב כדור הארץ, פועלים עליו שני כוחות. הראשון הוא כוח המשיכה של כדור הארץ, ומידת הכוח תלויה במסה של הלוויין ובגובה שלו מעל פני הקרקע. הכוח השני הוא הכוח הצנטריפטלי, זה הכוח ששואף להעיף את הלוויין החוצה כמו אבן מרוגטקה. הכוח הצנטריפטלי תלוי במהירות של הלוויין, בגובה שלו ובמסה שלו. עד כאן עושה רושם שהמסה של הלוויין כן משחקת תפקיד בכל הסיפור הזה. אבל מכיוון שהלוויין נמצא במסלול קבוע, והוא לא מתקרב ומתרחק מכדור הארץ, מכאן ששני הכוחות, כוח המשיכה וכוח הצנטריפטלי, חייבים להיות שווים זה לזה. אחרת, אם אחד הכוחות היה דומיננטי יותר, הלוויין היה נופל ארצה או בורח מכדור הארץ. ואם שני הכוחות זהים בעוצמתם, אז המסה של הלוויין מפסיקה לשחק תפקיד בכל הסיפור, מכיוון שאם המסה גדלה, אז גם כוח המשיכה או המשקל גדל, וגם הכוח הצנטריפטלי גדל באותה המידה, ואם המסה קטנה, שניהם קטנים שוב באותה המידה. במילים אחרות, מרגע שקבעת את המהירות של הלוויין או הגובה שלו, למסה אין משמעות. זה שהאמריקאים יודעים את מהירותו של ספוטניק אחד, לא עוזר להם לדעת את מסת הלוויין, הוא יכול לשקול 10 גרם או 10 טון. בפרק הזה, במקום חידה, אני אנסה איתכם משהו חדש, רעיון בהשראת פורום Ask Reddit באתר Reddit, למי שמכיר ומכור כמוני לאתר הארור הזה. העיקרון פשוט, אני שואל אתכם שאלה ואתם עונים. השאלה שאשאל הפעם היא, מהי העובדה או האנקדוטה הכי מדליקה והכי מרתקת שאתם מכירים על בעלי חיים או עולם הטבע בכלל? למשל, העובדה שהכי מדליקה אותי היא שישנו סוג מסוים של מדוזה שבתנאים מסוימים מסוגלת לחזור אחורה בזמן ולהפוך ממדוזה בוגרת בחזרה לפוליפ, השלב שלפני המעבר למדוזה. לאחר מכן היא יכולה לחזור ולהזדקן כרגיל. במילים אחרות, המדוזה הזו פיצחה את הסוד לחיי נצח. די מדהים, לא? אז עכשיו אתם, שתפו אותנו בעובדות הכי מפתיעות והכי מרתקות שגיליתם על בעל חיים כלשהו, ואני אשתף את מה שאתם כתבתם משאר המאזינים בפרק הבא. אפשר לעשות זאת בפורום שלנו, באתר הבית של עושים היסטוריה, אבל אני ממליץ להיכנס דווקא לקבוצת הפייסבוק החדשה שלנו, קבוצת עושים היסטוריה, שהיא הרבה יותר נוחה ונעימה מהפורום הנוכחי, ואפשר לשתף קישורים למקורות מעניינים. כתמיד, אם אתם אוהבים את עושים היסטוריה, מעוניינים לתמוך בה, ניתן לעשות כן על ידי רכישת ספריי ופרקים קודמים באתר התוכנית www.ranlevy.com. יותר חשובה כרגע מבחינתי היא העזרה שלכם ל-CMPod, הפודקאסט החדש באנגלית שהשקנו לפני 3 חודשים. ב-CMPod ישנם כרגע כבר 6 פרקים, ועכשיו המטרה שלנו היא להפיץ אותם בכמה שיותר ערוצים, ולהביא אותה לידיעת כמה שיותר מאזינים פוטנציאליים בקרב קהל דוברי האנגלית. אנחנו גם מחפשים נותני חסות לפודקאסט החדש, כאלה שירצו להגיע לקהל האמריקני. אז איך אתם יכולים לעזור? ברמה הבסיסית על ידי זה שתשתפו את הפוסטים על פרקי CMPod בפייסבוק, בטוויטר, בלינקדין ושאר הרשתות החברתיות. אם אתם חברים בפורומים ובקבוצות, ואחד הפרקים יכול להיות רלוונטי ומעניין לשאר אנשי הקבוצה, המליצו להם עליו. מעבר לכך, כל עזרה אישית שתוכלו לתת בתחום הנטוורקינג תתקבל בברכה. למשל, ערן סגב, מאזין ותיק, עזר לחבר אותי עם פודקאסט פופולרי באוסטרליה, והרעיון שעשיתי בפודקאסט הביא לנו מאות האזנות באוסטרליה. אם יש לכם מכרים וחברים בעמדות מפתח, כאלה שיש להם אולי נוכחות משמעותית ברשתות החברתיות, או רצון לפרסם לקהל האמריקני, אני אשמח מאוד אם תחברו ביני ובינם. תודה רבה על תמיכתכם בעושים היסטוריה. אנחנו נקנח בפינה קצרה שיגיש לנו אילן אבקסיס מהפודקאסט המשובח דברי הימים. בתוכנית שלו אילן מתמקד בהיסטוריה של המזרח הקדום, ארץ ישראל, אשור, בבל וכדומה. במסגרת הדיון ההיסטורי, אילן נוגע בתוכנית שלו לא מעט גם במדע ובטכנולוגיה של העולם העתיק, כמו למשל בפרק שעסק בהנדסה קרבית בצבא אשור. הנדסה קרבית בצבא אשור, בשביל דברים כאלה המציאו את הפודקאסטים. בכל אופן, בפינתו זו יספר לנו אילן על היחס לאסטרונומיה במקרא, בתקופה שבה מי שהביע עניין בשמי הלילה היה עובד מזלות וכוכבים. אתם מוזמנים להאזין, ואם אהבתם את מה ששמעתם, בקרו באתר של דברי הימים, www.ilanabc.co.il. עושים היסטוריה הם דינה בר מנחם על העריכה הלשונית, ניר סייג על עריכת הקול, נועם קופרשטיין על הגרפיקה, ענת וייסברג, נירה עמית ונתן פוזניאק הם התחקירנים שלנו, קליו לוקלין ושושי שמולוויץ עושות את CMPod, דני תימור הוא המנהל העסקי, ואני רן לוי, כותב ומגיש. אנחנו נשתמע בשבוע הבא. להתראות.
שלום למאזינים, לצוות ולרן. קצת על אסטרונומיה במקרא. אני אילן אבקסיס. נתחיל עם העובדה הפשוטה שכמעט ואין אסטרונומיה במקרא. רק רמזים מעטים יש בספר הספרים בנוגע לאסטרונומיה. ובהמשך נעלה השערות מדוע. ונפנה לראות את הידע האסטרונומי המשתקף במקרא. הערה, אינני נכנס לפולחן השמיים במקרא, שמש, ירח וכוכבים, המעיד גם הוא על ידע אסטרונומי, שהרי סגידה לכוכבים דורשת הכרה עם אורחותיהם. פולחן השמיים הוא נושא מרתק, העוסק גם בהשפעות בין תרבותיות. כלומר צריך פרק שלם ולא כמה דקות בודדות. בשפה העברית, גוף שמימי נקרא כוכב. אין הבדל בעברית בין כוכב שבט, סטאר, או כוכב לכת, פלנט, אולם בשירת דבורה, שהיא הטקסט המקראי הקדום ביותר, שירה המתארת את ניצחון הישראלים על יבין ועל סיסרה, ישנו אזכור ברור לכוכבי הלכת. ציטוט, מן השמיים נלחמו, הכוכבים ממסילותם נלחמו עם סיסרה. סוף ציטוט. אנקדוטה מעניינת בקשר לשירת דבורה, יש בה המשך. ציטוט, אורו מרוז אמר מלאך אדוני, אורו ארור יושביה, כי לא באו לעזרת אדוני, לעזרת אדוני בגיבורים. סוף ציטוט. בתלמוד ישנו דיון מדוע כוללו יושבי מרוז, ומי הם בכלל? ציטוט בתרגום חופשי לעברית, יש האומרים גברים חזקים היו, ויש האומרים כוכב הוא, שנאמר מן השמיים נלחמו הכוכבים. סוף ציטוט. כלומר, יושבי הכוכב מרוז לא באו לעזור לברק כמו שאר הכוכבים, ולכן כוללו. אז, כשהתגלו חיים מחוץ לכדור הארץ, ורב כלשהו יקפוץ ויגיד שזה כבר נכתב בתורה, רק זכרו, היכן שמעתם זאת לראשונה? פסוק מעניין, בהקשר לא ממש ברור, יש בספר עמוס. ציטוט, ונשאתם את ציקות מלככם, ואת קיון צלמכם, כוכב אלוהיכם, אשר עשיתם לכם. סוף ציטוט. קיון הוא כיוון הוא האקדי, כלומר כוכב שבתאי. סיקות לעומת זאת, הוא ככל הנראה סוקודו האקדי, שם אחר לאל נינורטה, שכוכבו הוא שבתאי. מעניין לציין כי בעברית יש שמות לכוכבי הלכת הנראים בעין בלתי מזוינת. חמה, נוגה, מאדים, צדק ושבתאי, לעומת כוכבי הלכת שצריך טלסקופ עבורם, אורנוס ונפטון, שלא זכו לשם עברי עד לשנים האחרונות, אורון ורהב כזכור. הנביא עמוס, באחד מקטעי הדוקסולוגיה, תהילת האל, הזכיר קבוצת כוכבים, ציטוט, עושה חימה וכסיל, והופך לבוקר צלמוות, ויום לילה החשיך, הקורא למי הים, וישפכם על פני הארץ, יש הרואים פה צונמי אגב, אדוני שמו, סוף ציטוט. הכוכבים המדוברים הם קימה וכסיל. כוכבים אלה, למעשה, קבוצות כוכבים הנזכרים גם בספר איוב, שהוא מסוגת ספרות החוכמה. והכן, אם לא בספרות החוכמה, נמצא קצת אסטרונומיה. ציטוט, עושה אש, כסיל וחימה וחדרי תימן. סוף ציטוט. וכן בפסוק נוסף, התקשר מעדנות קימה או מושכות כסיל תפתח. סוף ציטוט. כסיל נזכר גם אצל ישעיהו ברבים. ציטוט, כי חוכבי השמיים וכסיליהם לא יהלו, אורם חשך, השמש בצאתו, וירח לא יגיה אורו. סוף ציטוט. קימה היא קבוצת הפליאדות, כסיל ככל הנראה קבוצת אוריון, עש או עיש, לא ברור, ורבו הפירושים, החל מנוגה וחלה בדובה הגדולה. מאליה עולה השאלה, מדוע הידע האסטרונומי במקרא הוא דל ועלוב? הרי ברור לכל שלקדמוננו היה ידע באסטרונומיה, ולו מהסיבה הפשוטה, שידע זה היה חיוני להישרדותם, בעיקר חילופי עונות לחקלאים, ולהזכירכם שמעל 90% מהאוכלוסייה עד המהפכה התעשייתית עסקו בחקלאות, שלא לדבר על מנהל מלכותי הזקוק ללוח שנה מסודר, ולוח שנה מבוסס על גרמי השמיים כידוע. ברור גם שהם הביטו בשמיים. אברהם בברית בין הבתרים הצטווה להביט לשמיים. יוסף הצדיק חלם על השמש, הירח ו-11 כוכבים המשתחווים לו. אגב, אם אי פעם תהיתם מי הם אותם 11 כוכביה באחד מי יודע, אלו הם הכוכבים של יוסף. וכן ליקויי מאורות נזכרים אף הם במקרא. זאת ועוד, במקורות בתר מקראים יש התייחסות רבה מאוד לאסטרונומיה. ואזכיר את ספרו של מאיר בר אילן, אסטרולוגיה ומדעים אחרים בין יהודי ארץ ישראל, בתקופות ההלניסטית רומית והביזנטית. כמה טעמים להיעדרה הכמעט מוחלט של האסטרונומיה מהמקרא. הטעם הראשון הוא שהמקרא אינו ספר מדע, אלא ספר חינוכי. ספר הבא ללמד אותנו אורחות חיים ולא אורחות כוכבים. סיבה שנייה, הקשורה לראשונה ומשתלשלת ממנה, היא העובדה שהכוכבים נתפסו כאלילים, וככאלה אין מה לדבר בהם ולהרבות בשבחם. נהפוך הוא, כתובים רבים מדגישים את עליונות אלוהים על הכוכבים. שמה נחשוב בטעות שהם אלים כלשהם. רחמנא ליצלן, נביאי ישראל השונים נאבקו קשות בפולחן השמיים והכוכבים. זאת ועוד, פולחן השמיים נתפס כדבר כה מרכזי בעבודת האלילים, עד שעובדי אלילים מכונים עובדי כוכבים ומזלות. זהו, עד כאן על אסטרונומיה במקרא. להתראות.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevi.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevi.com. In this house we obey the laws of thermodynamics.